אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנכשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. והיה בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. שבוע שעבר עסקנו בסדר הפרשות בפרשת שקלים, אותה קראנו במפטיר של שבת שעברה. הפרשה הבאה בסדר ארבעת הפרשות היא פרשת זכור, לא השבוע, שבוע לאחר מכן. אז ננסה מעט ללמוד את הסוגיה הזאת, וכמובן נראה איך היא יורדת ומגיעה עד אלינו. כבר בציווי התורה לזכור את אשר עשה עמלק, אנחנו עומדים עם שאלתנו הראשונה. כשהתורה מבקשת שנזכור את מה שעשה עמלק, בוודאי שיש הרבה מה לזכור, כי הוא גרם לכל העמים לא להיבעל מאיתנו. כי מיד אחרי קריאת ים סוף, התגובה של כל העמים הייתה, כפי שאנחנו אומרים בשירת הים, שמו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת, אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב יורזי מורד, נמוגו כל יושבי כנען. זאת אומרת, נפל פחד גדול על כל העמים בגללנו. בא עמלק ואומר, מה הבעיה? אפשר לקפוץ למים. המים לא כל כך חמים, וכתוצאה מזה שהוא קפץ למים, זאת אומרת שהוא נלחם בנו, זה כבר נתן הקל על כל העמים האחרים גם כן להילחם בנו. אז ודאי שזה צריך לזכור. אבל כשמסתכלים בפסוקים שקראנו, מגלים דבר נוסף, שהתורה מדגישה פעמיים שעלינו לזכור לא רק את מה שעשה עמלק, אלא לזכור שזה היה שהוא בא אלינו איפה? בדרך. שוב, זכור את אשר עשה לך המלא כדי לעשות קו, בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה עוד קו, בדרך ויזנב בך כל הנכשלים אחריך. זאת אומרת, יש כאן דגש מיוחד על הדרך. שאלתנו הראשונה היא, מדוע כל כך חשוב לזכור את מה שעשה המלאק בדרך? היה הרבה יותר מתאים שנזכור בכלל את מה שהוא עשה. מה זה משנה אם הוא בא שאנחנו בדרך, או הוא בא שאנחנו בבית? אז אם התורה מדגישה את זה פעמיים, סימן שיש לזה חשיבות. אז לכן שאלתנו הראשונה היא, מה החשיבות לפרט הזה שהעמלק בא ונלחם איתנו בדרך? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, בקטע השני, ויבוא העמלק, וילחם עם יהושע, עם ישראל ברפידים, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים, וצא, כדי לעשות קו, וצא, הילחם בעמלק. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה אלוהים בידי. זאת אומרת, משה רבינו מבקש מיהושע להוביל את הקרב, את המלחמה, נגד עמלק. וצא, הילחם בעמלק. מה פתאום יהושע? למה הוא נבחר לעמוד בראש הלוחמים? אז אומר לנו אבן עזרא בקטע השלישי, ויאמר משה אל יהושע, הוא נין הנשיא אלישמע בן עמיהוד, שהיה בעל דגל אפרים. זאת אומרת, הסבא של יהושע היה אפרים. נו, אז מה? לכולם היו סבים חשובים מאוד. ראובן ושמעון ולוי ויהודה ויששכר וכך הלאה. אז מה זה עושה את יהושע כאדם המתאים להילחם בעמלק? כי הסבא שלו היה מאפרים? לא מובן מה שאומר אבן עזרא. בא המדרש, נותן לנו קצת יותר הסבר בקטע הרביעי, למה ליהושע, שאלתנו ששאלנו למה נבחר דווקא יהושע, אמר לו, אומר משה ליהושע, זקנך אמר את האלוהים אני ירא. הסבא שלך, יוסף, כאשר הוא פגש את האחים, אז הוא אמר להם, את האלוהים אני ירא. ובזה, בעמלק, כתוב, ולא ירא אלוהים. אז יבוא בן בנו של יוסף, שאמר את האלוהים אני ירא, ויפרע ממי שנאמר עליו, ולא ירא אלוהים. גם זה לא מובן. נכון שיוסף אמר את האלוהים אני ירא. אבל כל השבטים היו יראי אלוהים. לכולם היה יראת השם. אז מה זה נותן ליהושע יותר מאחרים? לא מובן גם דברי המדרש. לכן שאלתנו השנייה היא, מדוע נבחר יהושע בן בנו של אפרים להילחם בעמלק? זאת אומרת, מה המעלה המיוחדת שיש באפרים שנותנת כוח מיוחד ליהושע להילחם בעמלק? זוהי שאלתנו השנייה. שוב, מה המעלה המיוחדת שיש באפרים, סבו הגדול של יהושע, שנותנת כוח מיוחד ליהושע להילחם בעמלק? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית ואחרונה, בסיומה של אותה מלחמה, נאמר בקטע השני פסוק י' ד', ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. זאת אומרת, תגיד ליהושע, שיזכור את זה, יכתבו את זה בספר, למחות את עמלק. ויבן משה מזבח, ויקרא שמו, השם ניסי, מובן, הוא בנה מזבח להודות על הנס שקרה, ויאמר, מה אומר משה? כי יד על כס יה, מלחמה להשם בעמלק, מדור דור. אומר על כך רש"י בקטע החמישי, מהו כס, ולא נאמר כיסא, וגם יא, ולא נאמר יו"ת קי וו קי, ואף השם נחלק לחציו, נשבע הקדוש ברוך הוא, שאין שמו שלם, ואין כיס או שלם, עד שימחה שמו של עמלק כולו, וכשימחה שמו, יהיה השם שלם, והכיסא שלם. עד כאן, שאלתנו השלישית היא, מי אמר למשה שאין הכיסא שלם ואין השם שלם? הקדוש ברוך הוא אמר למשה במפורש, כתוב זאת זיכרון בספר. תכתוב בספר התורה את המלחמה שהיה עם עמלק. ושים באוזני יהושע, תלמד את יהושע למחות את עמלק מתחת השמיים. אני מבין, זה היה הציווי, זה משה צריך לעשות. משה מוסיף לציווי הזה מזבח, זה אנחנו מבינים, הוא מודה על הנס, ומה שלא מובן, ויאמר, אחרי שהוא בונה את המזבח, אומר משה, כי יד על כס יה. מאיפה משה ידע שהשם לא שלם, והכיסא של הקדוש ברוך הוא, גם הוא לא שלם. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו את זה. מאיפה משה ידע את זה? כי יד על כס יה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק, ונראה פה באמת דבר פילי פלאים שיורד עד אלינו לזמן שלנו. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, סוגיה שבה אנחנו עסוקים היום, פרשת עמלק. הפרשה הזאת יש לה סטטוס מיוחד, כי זאת הפרשה היחידה מבין כל ארבעת הפרשות, שקלים זכור, פרה והחודש, שכולם צריכים לעשות מאמץ לבוא לשמוע אותה בבית כנסת. האנשים והנשים. והרבה פעמים שנשים קשה להם לבוא, עושים להם מניין מיוחד אחר הצהריים, בשעות מיוחדות, כדי שיהיה להם פנאי לכנס לחמש דקות, לשמוע את הפרשה הזאת. אפילו פחות מחמש דקות. יש פה דבר מיוחד בפרשה הזאת. כולם בלי יוצא מן הכלל, באים לשמוע את הפרשה. החיוב הוא מדאורייתא, מהתורה. אז אם לפרשה הזאת יש סטטוס מיוחד, אז ראוי שננסה ללמוד אותה. אז בואו נלמד. שאלתנו הראשונה היא, מדוע עלינו לזכור שהמלאק מופיע בדרך? מספיק לזכור את מה שהוא עשה. מדוע הפרט הזה שהוא מגיע בדרך כל כך חשוב? שאלה נוספת, מה הכוח המיוחד שיש לאפרים שעובר ליהושע, שבגלל זה רק הוא יכול להוביל את המלחמה נגד המלאק? ושאלה שלישית, מניין לו למשה רבינו שאין שמו של הקדוש ברוך הוא שלם ואין כיסאו שלם עד שימחה המלאק מן העולם? אלה הם השאלות. אז כדי לענות על השאלות האלה, אנחנו נפתח במדרש, לא נקרא את כולו, נקרא רק את חלקו, זאת אומרת נקרא אותו בדילוגים, וממנו נצא לדרך. בקטע השישי נאמר על הפסוק, זכור את אשר עשה לך המלאק. רבי תנחומה בר חנילאי פתח. מה הוא אמר? אני מדלג שורה. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אותן שתי זכירות שכתבתי לכם בתורה, אבו זהירים בהם. מהם הזכירות? א', תמחה את זכר המלאק, ב', זכור את אשר עשה לך המלאק. את זה צריך לזכור. אם זכיתם, אתם בניו של אברהם, שימשיל עצמו כאפר, שנאמר, ואנוכי אפר ואפר. ואם לאו, דילגתי כמה מילים, התקינו עצמכם לשעבודה של מצרים. עד כאן. זאת אומרת, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, עלינו לזכור את מה שעשה המלאק. אם נזכור, אנחנו מיוחסים לסבא אברהם. איזה אברהם? האברהם שאמר על עצמו, ואנוכי עפר ואפר. הרי אברהם אבינו עשה הרבה דברים גדולים. הוא הרי עקד את בנו על המזבח, קפץ לכבשן האש, קירב אלפים והסביר להם שיש אלוהים בעולם. לכל הדברים הגדולים האלה, כרגע אנחנו לא מיוחסים לאברהם. אם נזכור את מה שעשה המלאק, אנחנו מתחברים לאברהם. איזה אברהם? שאמר על עצמו, ואנוכי עפר ואפר. ואם נשכח, אז בעצם אנחנו מכינים את עצמנו לעוד שיעבוד, לעוד גלות, לעוד קושי. עד כאן דבריו של הקדוש ברוך הוא. מה פירוש הדברים? אז זה פילי פלאים. שאברהם אבינו מבקש להציג את כרטיס הביקור שלו, את הביזנס קארד, בביזנס קארד של אברהם אבינו כתוב, ואנוכי עפר ואפר. זה כולל את כל האישיות של אברהם. פירוש הדבר, עפר זה למעשה הפוטנציאל של העולם. הכל בא מן האפר. הכל צומח מהאדמה. אנחנו באים גם כן מהאפר. המשנה הרי אומרת, אפר אתה ואל אפר, ושוב, זה הפוטנציאל. אפר זה דבר חסר חשיבות. לא נשאר כלום. קצת אפר, אשס, שום דבר לא נשאר. אברהם אבינו, כל חייו, הוא בונה, הוא יוצר, אבל כשהוא מסתכל על מה שהוא בנה ויצר, הוא אומר לעצמו, ביג דיל, זה טיפה מן הים. לעומת מה שיש לי עוד לעשות, לא עשיתי מספיק. אז הוא ממשיך הלאה לעשות. לעומת מה שיש לי לעשות, זה כלום. זה באמת כלום. את צריך לעשות עוד קצת. לכן, המעניין הוא אצל אברהם אבינו, שפעמיים, הקדוש ברוך הוא שמדבר איתו, בפעם הראשונה ובאחרונה, הוא פונה אליו במילים, לך לך. בפעם הראשונה, לך לך מארצך, בפעם האחרונה, לך לך, אליך דהרים אשר אומר אליך. זאת אומרת, כל חייו של אברהם בתורה, מתחילים מלך לך, ונגמרים בלך לך. כל חייו מה הוא? הולך והולך. כי הוא בונה, הוא יוצר, אבל הוא לא יוצא לפנסיה. כי מה שעשיתי זה עוד כלום לעומת מה שיש לי לעשות. אז הוא ממשיך לעשות, ממשיך לבנות. מצד אחד אפר, פוטנציאל לבנות לעשות, מצד שני אפר. זה לא ביג דיל, יש עוד לעשות. זה אברהם אבינו. מעניין, אותו דבר אנחנו מוצאים גם כן אצל משה רבינו. משה רבינו בגיל 120 שנה אומרת עליו התורה, לא קעת עינו ולא נס לכו. זאת אומרת, חזק, בריא, הכל 100%. לא קעת עינו רואה, פה קוראים לזה 20-20, בארץ קוראים לזה 6-6, רואה הכל 10. בריא, חזק. מיד אחרי זה אומרת התורה, אומר משה, לא אוכל יותר לצאת ולבוא. למה לא? אם אתה כל כך בריא, אם אתה כל כך חזק, למה אתה יותר לא יכול לצאת ולבוא? פשוט, אומר משה, לצאת ולבוא זה לא לצאת לרחוב, לעם, ולחזור הביתה. כל פעם שהוא יוצא ובא, הוא בא אל עצמו. הוא מוציא פוטנציאל מתוכו, ומוציא אותו, עושה איתו משהו. הוא מוציא עוד, הוא מגלה עוד כוחות, ועוד כוחות. הגיע משה לרגע ואומר, נדמה לי, ניצלתי את כל הפוטנציאל שלי. לא אוכל יותר מה? לצאת ולבוא. לצאת ולבוא. זה משה. למה? אצל משה קורה אותו דבר? כי משה רבינו מעידה עליו התורה, והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. זאת אומרת, האיש משה עושה, ואחרי שהוא עושה, זה לא ביג דיל, יש עוד מה לעשות. ועוד עושה, ועוד, ועוד, ועוד. אז הוא מנצל את כל הפוטנציאל שלו. הוא אף פעם לא מרגיש גבוה. מעניין מאוד. חז"ל אומרים, אצל משה רבינו, שאחרי שהוא גמר לכתוב את הספר תורה, נשאר לו קצת דיו בתוך הקולמוס, בתוך העת. ודנים המפרשים, איך נשאר לו קצת דיו? מה הוא לא כתב? אז חלק מהמפרשים אומרים, את הכל הוא כתב, חוץ מפסוק אחד. והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. אומר לקדוש ברוך הוא, את זה אם אתה רוצה לכתוב, תכתוב אתה. זה אני לא יכול לכתוב. אז נשאר לו קצת דיו בקולמוס. משה בדיוק כמו אברהם. ואנוכי אפר ואפר. הכוח הזה, ההסתכלות הזאת, אנחנו מוצאים גם כן אצל מי? אצל יצחק. הבן של אברהם. כשהוא נמצא על המזבח, הוא הגיע לשיא. הגיע לשיא שרק אפשר, של קדושה. חז"ל אומרים, המילה יצחק זה למעשה שני מילים, קץ חי. כאילו הוא הגיע לקץ והוא התחיל התחלה חדשה. זה היה סבא יצחק. ולמרות זאת, אחרי העקדה, ממשיך לחפור בארות, לנהל מסע ומתן עם אבי מלך, לא מחזיק מעצמו בכלל. והנה, הכוח הזה, שהיה לסבא אברהם, והיה לסבא יצחק, מדלג כמה דורות, ואיפה הוא מגיע עוד הפעם? לבנים של יוסף. נאמר בקטע השביעי, וליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב, אשר ילדה לו אסנת בת פוטיפרה כהנון, ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. ואת שם השני קרא, ידע לעשות קו, אפרים, כי אפרני אלוהים בארץ עוני. מה זה אפרים? אומרים דעת זקנים בעלי התוספות בקטע השמיני, קרא אפרים על שם האבות אברהם ויצחק, שנאמר בהם אפר. אברהם שנאמר ואנוכי אפר ואפר, ויצחק כאפר על גבי המזבח. אז המילה אפרים יש בה בעצם פעמיים אפר, ולכן יקראו ישראל על שם אפרים, שנאמר הבן יכיר לי אפרים. אז אצל אפרים נמצא הכוח הזה להרגיש מצד אחד אנוכי אפר, אבל גם אפר. אני בונה, אני עושה, אבל מה שעשיתי זה לא ביג דיל. יש עוד הרבה לעשות. הכוח הזה המיוחד אצל אפרים, מביא את סבא יעקב, בשעה שהוא מברך את הילדים, את הנכדים, מנשה ואפרים, לסכל את ידיו, להשים את יד ימין על ראש אפרים, ואת יד שמאל על ראש מנשה. אומר לו יוסף, אבא, מה אתה עושה? מנשה הוא הבכור, אפרים הוא הצעיר. עונה לו, אבא, בקטע התשיעי, ידעתי בני, ידעתי שהוא הבכור, גם הוא יהיה לעם, גם הוא יגדל, שעתיד גדעון לצאת ממנו, שהקדוש ברוך הוא עושה נס על ידו, אולם אחיו הקטון יגדל ממנו, שעתיד יהושע לצאת ממנו, שינחיל את הארץ וילמד תורה לישראל. אני יודע מי זה אפרים, אני יודע מי זה מנשה, אבל מנשה יהיה גדול יותר, כי מי יצא ממנשה? אפרים. מי יצא מאפרים? יהושע. מה יעשה אותו יהושע? נאמר עליו בקטע העשירי בשירת דבורה, מיני אפרים שורשם בעמלק. נאמר על זה ביונתן בן יוזיאל, בתרגום בקטע ה-11, מדי בית אפרים, מבית אפרים קם יהושע ברנון, בקדמתי, אגיח קרבה, בדי בית עמלק. זאת אומרת, מאפרים יוצא יהושע, והוא יילחם בעמלק. למה? כי רק יהושע יכול להילחם בעמלק. מי שיש לו את הכוח והאנוכי, אפר ואפר, רק אחד כזה יכול להצליח במלחמה מול עמלק. וזה הכוח הזה היה ליהושע. איפה רואים שהיה את זה ליהושע? כי מצד אחד, כשמשה אומר ליהושע, בחר לנו אנשים, אז משה ויהושע הם שווים. משה רבינו משווה את יהושע אליו לגמרי, הוא מרגיש שהוא באותו דרגה כמוהו, אז יהושע הוא בדרגה מאוד גבוהה, הוא לומד הרבה, יודע הרבה. מצד שני כתוב על יהושע, והוא נער לא ימיש מתוך האוהל. הוא נער, הוא בן 51, אבל הוא מרגיש עוד ילד, כי הוא כל הזמן מה? לומד. מה שלמדתי זה עוד כלום, יש עוד הרבה ללמוד. עוד. אז אצל יהושע יש את המיזוג של אפר ואפר. למדנו עד כאן, כדי להילחם בעמלק, צריך להיות מזרעו של אפרים. המיוחד אצל שבט אפרים, שהוא מרכז בתוכו את הכוח הגדול של אברהם ויצחק, והוא ואנוכי אפר ואפר. מי שיש לו את הכוח הזה, הוא יכול לעמוד ולהילחם מול עמלק. ויהושע מקבל את הכוח הזה. מה המיוחד בכוח הזה? למה דווקא עם כוח כזה אפשר להילחם בעמלק? ומה המיוחד בכוח הזה? אז יש כאן דבר פילי פלאים. כשמשה רבינו, בקטע השני, מבקש ליהושע לבחור אנשים למלחמה, נאמר מיד בפסוק ט' בשורה הראשונה בקטע השני, ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים, וצא ילחם בעמלק. ויאמר משה אל יהושע. סליחה, הרי לא קוראים לו יהושע. איך קוראים לו? הושע. מתי יקראו לו יהושע? עוד הרבה זמן. שישלחו מרגלים לארץ, יקרא לו משה, ומה יגיד לו? לא יקרא שמך הושע, כי אם יהושע, יושיעך מיצאת המרגלים. אז קראו לו יהושע רק אחר כך. אז למה כתוב כאן יהושע? אומר על זה הרמב"ן בקטע ה-12, מכאן נראה כי משה מיום היותו לפניו היה קורא אותו יהושע. וכן כתוב הישמע יהושע את כל העם מיד אחרי חטא העגל. והכתוב שאמר בעניין המרגלים ויקרא משה להושע בן נון יהושע. לכאורה הרי פעם ראשונה שאז החליפו לו את השם ליהושע. התשובה היא, לבראשונה ידבר, הודיענו, כי זה הושע בן נון, אשר בחרו המרגלים, הוא אשר קראו משה יהושע, וכדברי רבותינו, שאמר יא יושיעך מיצאת המרגלים. זאת אומרת, אומר לנו הרמב"ן, משה רבינו מהיום הראשון כבר קרא לו יהושע. כולם איך קראו לו? הושע. ערב שליחת המרגלים לארץ, מחליפים את השם של הושע באופן רשמי, וכבר כולם מתחילים לקרוא לו יהושע. אבל משה רבינו כבר מההתחלה קרא לו יהושע. ואומר לו, למה אני קורא לך בשם הזה? כי בשם שלך יש את השם יה. שמו של הקדוש ברוך הוא יה נמצא אצלך. וזה נותן לך כוח מיוחד. מה המיוחד בשם יה? המיוחד בשם הזה זה פילי פלאים. האות יוד בלשון הקודש, המשמעות שלה עתיד. אמרנו היום, נגיד בלילה, מחר, ראש חודש, ביעלה ויבוא, יעלה, יבוא, יגיע, יראה, ירצה. שמים את האות יוד בראש מילה, היא הופכת את המילה לעתיד. מצד שני, המילה היי, היא מילה שמדברת על ההווה, היי לכם. פרו אומר למצרים, היי לכם זרע, וזרעתם את הארץ. אז האות היי מסמלת, רפריזנט, הווה, פרזנט, האות יוד מסמלת, רפריזנט, פיוטשר, עתיד, היי ויוד. איך אנחנו אומרים כל יום בתפילה? כי ביה, השם, צור עולמים. אז נאמר על זה בקטע ה-13, רבי יהודה נשיאה מרבי עמי מסביר, מי דכתיב, בטחו בה השם עדי עד, כי ביה, השם, צור עולמים. הכוונה היא, אז אני מדלה כמה שורות, לשורה האחרונה, העולם הזה נברא בהי, העולם הבא נברא ביוד, ביה, השם, צור עולמים. היסוד של העולמות, העולם הזה זה הי, העולם הבא זה יוד. וזה מאוד הגיוני, ומאוד פשוט, כי העולם הזה הוא לפנינו. אפשר לגעת בכל, אפשר לטוס לכל מקום. עולם הבא, עולם של מחר. אף אחד לא יודע מה זה. זה עולם של עתיד. מה שמסמל עתיד זה האות יוד. מה שמסמל הווה זה האות מה? אי. לכן, הכוח המיוחד שאיתו אפשר להילחם בעמלק, מי שיודע לחבר בחייו את היום עם המחר. את ההי ואת היוד. מי שיודע לחבר את שני הדברים האלה ביחד, רק הוא יכול להילחם בעמלק. מדוע? כי עמלק בעצם הוא אויב שמציע לנו אלטרנטיבה שהרבה פעמים היא מבלבלת אותנו. המצרים, הזכרנו את זה הרבה פעמים, הם אומה חומרית. כל האידיאולוגיה שלה זה חומר, חיי חומר. אז מזה אדם בכל זאת יודע קצת להיזהר. רק חיי חומר, כל אחד מרגיש שאין לזה טעם. העמלקים, יש להם תפיסת עולם אחרת. הם באים להציע עולם חומרי, אבל ביחד עם זה גם אתיקה, גם אסתטיקה, בתי משפט, חוקים, משפטים. נכון, אנחנו נקבע את החוקים, אנחנו נקבע את המשפטים, נשנה אותם מדי פעם, אבל בכל זאת מכניסים צורה ליום-יום. לא חיים חיי חומר, חיים בהמיים, מכניסים צורה, סדר, חוקים, משפטים. זה עמלק מציע. וזה מאוד מסוכן, כי הרבה פעמים זה נראה מאוד תרבותי, זה נראה מאוד הגיוני. אלה יהיו החוקים, אלה יהיו המשפטים. יהדות זה הרבה מעבר לזה. מה זה יהדות? יהדות, פירוש הדבר, שהחוקים והמשפטים שלנו זה מעבר לצורה שלנו. זה לא דברים שאנחנו תמיד מבינים אותם בשכל. יש הרבה דברים שלא מבינים אותם כשצעירים, מבינים אותם כשמתבגרים. יש דברים שאנחנו לא מבינים, דור הבא מבין. יש דברים שהדורות הקודמים לא הבינו, אנחנו מבינים. יהדות מציעה לנו למעשה תפיסת עולם שהצורה היא הרבה יותר גדולה מהחומר. נביא לזה כמה דוגמאות. דוגמה אחת, ארץ ישראל. ארץ ישראל, לפי השטח שלה, היא מסוגלת לקלוט מקסימום 2 מיליון, אולי 3 מיליון אנשים. באופן מעשי, ארץ ישראל יכולה לקלוט 20 מיליון יהודים. היא ארץ שנמתחת, מתרחבת ומתכווצת לפי התנאים. זה ארץ שאפשר לראות בה שהצורה שלה היא הרבה יותר גדולה מכל סטטיסטיקה. היא הרבה יותר גדולה מכל חומר. זאת ארץ ישראל. דוגמה נוספת, כשקיבלנו את הלוחות, איך נאמר בקטע ה-15, מלמד שהיו כתובים, הכתובים נראים מבפנים ומבחוץ. אדם הופכו מכאן וקורא, מכאן וקורא. שנאמר מזה ומזה הם כתובים. מכאן אמרו, מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים. זאת אומרת, לוחות הברית היו כתובים בעברית. בעברית זה מימין לשמאל. אז כשמישהו עומד וקורא, הוא קורא את זה טוב. מי שעומד מהצד השני, מה הוא רואה? את הכל הפוך. הוא רואה את זה ברוורס. לא. עמדו משני הצדדים, וכל אחד קרא את זה אותו דבר. איך יכול להיות? זה היה נס. מה הנס הזה בעצם בא להראות? שהצורה היא הרבה יותר גדולה ממה? מהחומר. אבן מסוגלת שיכתבו עליה מצד אחד. אבל לקרוא את זה אותו דבר משני צדדים, זה דבר ניסי. זוהי צורה יותר גדולה מהחומר. זה יהדות. זה. משה לא היה לו. משה רבינו, מה זאת אומרת לא היה לו? הוא היה יותר מדי רוחני. משה רבינו היה שמימי. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואתה פה עמוד עמדי. איתו אפשר היה לדבר כמו מלאך. הוא היה מורם לגמרי. משה היה איש האלוקים. יהושע היה לו את האיזון הנכון. יהושע היה לו את הבלנס. יהושע מצד אחד חי עם שני רגליים פה למטה, מצד שני ידע לחבר את זה לחיי הרוח. ידע לחבר את זה בצורה הנכונה. אז הוא אומר משה ליהושע, רק אתה יכול להילחם בעמלק. לך יש את הכוח הזה. צא אתה וילחם בעמלק. כמה נפלא. למה עמלק בא להילחם בנו? נאמר בקטע ה-16. אמר רבי חנינה, וילחם ישראל, עם ישראל ברפידים. אמר רבי חנינה, הדבר הזה שאלתי את רבי אלעזר, שהיה יושב בבית המדרשו של רבא, במטיפתא של רבא, רפידים מהו? מה זה רפידים? אמר לי, כמשמעו, שם של מקום, אבל אחרים אומרים, אין רפידים אלא רפיון ידיים. לפי שרפו ידיהם של ישראל מדברי תורה, לפיכך בא שונא עליהם, שאין השונא בא אלא על רפיון ידיים מן התורה. אני לא מבין. כשהידיים לא לומדות תורה, אז בא עמלק? ממתי לומדים תורה עם הידיים? נכון שנוהגים קצת לשחק עם האצבעות, כשלומדים, עושים כך, עושים אחרת, טוב. אבל לא לומדים תורה עם הידיים. לומדים תורה עם הלב ועם השכל. אז מה הכוונה שאין האויב בא אלא על רפיון ידיים? כל הרעיון של התורה, שנדע להעביר אותה לאיפה? לידיים. באופן מעשי. הידיים זה דבר שמשתמשים איתו באופן פרקטי. אדם הולך לעבודה, אדם רואה חשבון, אדם עורך דין, אדם רופא, אדם סוחר, לא משנה מה, הוא פועל לידיים האלה, שידע להכניס גם כן את מה? את התורה. לחבר את התורה לידיים. שזה לא יישאר דבר תיאורטי באוויר. ליהושע היה את הכוח הזה. הוא עשה את זה בצורה המושלמת. הוא יכול לעמוד מול עמלק. לא היה את הכוח הזה. איך מחברים את הדברים? כי בשעה שהאדם מחבר את התורה לידיים, הוא יכול לעשות את זה רק בתנאי שמה הוא מרגיש. והאנוכי, אפר ואפר. אפר ואפר זה לא שאדם מרגיש אני כלום. אני גדול, אבל כמה כשאני גדול, בכל זאת, אני לא גדול כדי להתגאות, אני לא גדול כדי להשתלט על אחרים, אני לא גדול כדי לחשוב שאני יכול לעשות מה שאני רוצה, אני גדול, אני עושה את מה שאני עושה, אבל יש לי עוד הרבה לעשות. אני יכול עוד לגדול. זה היה יהושע. הייתה לו את הענבה הזאת, אז הוא ידע לחבר את ה-A ואת ה-Y ביחד. ולכן, כמה נפלא כאשר נכנסים לארץ ישראל, והחן לוקח מהחרם. זוכרים את החן שלקח מהחרם? ואז מה קורה כתוצאה מזה, אחרי שחומת יריחו נפלה, והוא לקח מהשלל, הולכים לקרב, איפה? נגד האי. ומה קורה שם באי? בקטע ה-17, וימעלו בני ישראל מעל בחרם, ויקח החן בן כרמי, בן זבדי, בן זרח למטה יהודה מן החרם, ויחרף השם בבני ישראל, וישלח יהושע אנשים מיריחו האי, ואז מה קורה שם? עלו רגלו את הארץ, מרגלים את הארץ, אומרים, לא, חבל על הזמן, וישוב אל יהושע פסוגים אל, ואמרו אליו, אל יעל כל העם, כ-2,000 איש, או כ-3,000 איש יעלו ויקו את האי, אל תיגע שם את כל העם, כי מעט אמה, כדי לקבוש את האי, אפשר לשלוח גם כיתה י"ב, אפשר לשלוח את הגדנה, אפשר לשלוח, כן, כאלה שקצת יודעים, לא צריך הרבה חיילים, הם מאוד מעט, ויעלו מן העם, שם כ-3,000 איש, וינוסו לפני אנשי האי, ויקום מהם אנשי האי כ-36 איש, וירדפום לפני השער עד השברים, ויקום במורד, וימס לבב העם, ויהי למים. ויקרא יהושע סמלותיו, ויפול על פניו הארצה לפני ארון השם עד הערב, ובזקני ישראל, ויעלו אפר על ראשם. נאמר בקטע ה-18, ויעלו אפר על ראשם, אמר רבי אלעזר, התחילו מזכירים זכותו של אברהם, שנאמר, ואנוכי אפר ואפר. מה היה שם? זה פלאי פלאי פלאים. הולכים להילחם בהאי. לא הצליחו. קורה. כמה מתו במלחמה הזאת? אחד. אחד שהוא שקול כנגד 36. ודאי, אחד זה גם דבר גדול. אבל כשהולכים למלחמה ורק אחד מת, זה הרי ניסי ניסי ניסים. אז תראו מה קרה. וימס לבב העם כמים. טוב, עכשיו אתה יהושע המנהיג, אתה עוד 5 דקות מתחיל שידור לאומה, עומד לחזק את העם, להודיע מה קרה. אז בשידור לאומה, מה אנחנו מצפים שיהושע יעשה? יחזק את העם. בשידור חי, הוא שם אפר על הראש, הוא קורע את בגדיו. איך עושים דבר כזה? זה פלאי פלאים. אתם יודעים למה החן לקח מהחרם? כשכבשו את יריחו, הלכו מסביב 7 פעמים, ביום השביעי תקעו בשופרות, הכל היה נורא, שמעו אותו בכל ארץ ישראל. וכל העם נותן איזה קריאה כזאת, הוא הגדול, וחומות יריחו, מה קורה להם? נופלות. פלאי פלאים. נס אדיר. בא החן ואומר, הקדוש ברוך הוא, אתה עשית 99% מהעבודה, אבל 1% גם אנחנו עשינו. צעקנו בקול גדול, הרעש הזה הפיל את מה? את חומת העיר. הכל נפל, אז אנחנו גם שותפים. אז אם אני שותף, מותר לי מה? לקחת קצת. לוקח החן מאחרם. בא עכשיו הקדוש ברוך הוא ומלמד את העם, תבינו, אתם תכבשו את הארץ, אתם תירשו אותה, אבל מי שכובש אותה לפניכם, מי שנותן אותה לכם, זה לא אתם, זה הקדוש ברוך הוא. כשיהושע קורע את בגדיו והוא שם אפר, הוא בעצם בא ללמד את העם, כדי לרשת את הארץ צריך לזכור, ואנוכי אפר ואפר. כבשנו, קיבלנו, שחררנו, אבל יש בעל הבית שעשה את זה. ודאי צריכים לצאת למלחמה, ודאי צריך לעשות את הכל, אבל הקדוש ברוך הוא עושה את זה. זה יהושע ביקש ללמד את העם. ולכן אחרי שהוא כובש את האי בקרב השני, בקטע ה-19, מה נאמר? וישרוף יהושע את האי, וישימי התל עולם שממה עד היום הזה. מה הוא עושה? שורף אותה. זאת האנדרטה בכניסה לארץ. כשנכנסים לארץ רואים את האי, רואים את האפר, ואז זה מזכיר לנו איך צריך להרגיש. ואנוכי, אפר ואפר. כשמרגישים את זה, אפשר להתקדם, אפשר ללכת, אפשר לכבוש, אפשר לקחת את הכל. זה הייתה המלחמה של עמלק. עמלק מבקש להשים את ידו על שמו של הקדוש ברוך הוא. כי יד על כס יה. במה עמלק רוצה להילחם? בשם שנקרא יוד ה. הוא רוצה שלא נחבר את היוד ואת ה. הוא לא רוצה שהחיים שלנו יהיו כאלה שנדע לחבר את היום-יום עם קדושה, עם תפילה, עם תורה. הוא רוצה שזה לא יהיה ביחד. אז הוא שם את היד שלו על ה-י-ק-י, על שמו של הקדוש ברוך הוא. מעניין, העמלק של הדור הקודם, הנאצים ימח שמם, מה היה הסמל שלהם? ענפת היד. הם הניפו את היד. תנועת היד שלהם הייתה על מי? על יה, כי יד על כסיה. פילי פלאים, המלך של דור קודם. עכשיו שעומדים מול כזה רודן שרוצה לפוצץ את הכל, רוצה להרוג את כולם, על הישמעאלים האלו, מה נאמר? זה פילי פלאים. מפני חטאינו גלינו מארצנו, נתרחקנו מעל אדמתנו, ואין אנחנו יכולים לעלות ולהיראות ולהשתחוות מפני היד שנשתלחה במקדשך. מפני היד שנשתלחה במקדשך. איזה יד? ידו בכל ויד כל בו. על מי זה נאמר? על ישמעאל. הוא עכשיו שולח את היד. על מה? כי יד על כסיה. הכיסא לא שלם והשם של הקדוש ברוך הוא לא שלם. לכן, כמה נפלא, זה פילי פלאים, בקטע ה-22, אומר דוד המלך, אם ישמרו בניך בריתי, ועדותי זו על עמדם, גם בניהם עדי עד ישבו לכיסא לך. הקדוש ברוך הוא אומר לדוד, אם ימנים ישמרו את הברית, יישארו על כיסא המלוכה לעולם ועד. כי בחר השם בציון, איבה למושב לו. זה פילי פלאים, כדי לעשות עיגול מסביב למילה איבה. כי יד על כס יה. במילה כס, איזה עוד חסרה? א', במילה יה, איזה עוד חסרה? מה חסר ליוד קי? וו קי. איבה, זה מה שחסר. פירוש המילה איבה בלשון הקודש זה לצפות. הקדוש ברוך הוא מצפה, מחכה, מתגעגע, שמה? שהכיסא שלו יהיה שלם, והשם שלו יהיה שלם. איך הכיסא שלו יהיה שלם? על ידי שאנחנו נדע לחבר את מה? את היוד ואת ה-ה ביחד. מתי חוגגים את פורים? ביודלד. בתל אביב, בחוץ לארץ, אבל בירושלים, בחברון, בטבריה, מתי חוגגים את פורים? בתדוו. למה חוגגים את זה בתדוו? מה המיוחד במקומות האלה? אלה מקומות שמוקפות חומה מימות יהושע בן נון. מה זה קשור? כשיוצאים להילחם בעמלק, תמיד צריך לזכור מי היה הלוחם הראשון והמנצח הראשון. מי זה היה? יהושע. איך הוא ניצח יהושע? כי הוא לימד אותנו איך מחברים את מה? את היוד ואת ההי ביחד. אז פילי פלאים, מתי קוראים את המגילה בירושלים? ב-15. מה זה 15? י' ק'. זה המלחמה. ושים באוזני יהושע, בקטע ה-23, כרכים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון, קוראים מגילת אסתר ב-15. לכן כמה נפלא, מתי פסח? ב-15. מתי סוכות? ב-15. שבועות לא יכול להיות, כי זה 50 יום מפסח. אז זה לא יוצא. אבל מה שתלוי בנו, פסח זה ב-15, סוכות ב-15. ט"ו בשבט, פורים, ט"ו באב. החגים שלנו הם בתדוו. כי כל חג בעצם בא ללמד אותנו מהי העבודה, לחבר את מה? את היוד ואת האי. לכן, כשנמצאים בצרה, מה אומר דוד המלך? מן המיצר קראתי יה. אז מה מקבלים? ענני במרחב יה. איך יוצאים מן המיצר? קראתי יה. לכן, אומרת לנו התורה, זכור את אשר עשה לך המלך. בדרך, המלאק תמיד מגיע בדרך. או בדרך לקבלת התורה, שהתורה תלמד אותנו איך מחברים את היוד ואת האי, או בדרך לארץ ישראל, ששם נעבוד ונזרע ונחרוש ונהיה רופאים ועורכי דין ומנהלי חשבונות ובעלי עסקים ונקיים תורה ומצוות. אז הוא בא בדרך לארץ ישראל כדי שלא נחבר את זה. וגם כשחוזרים הביתה, אחרי כמעט 2,000 שנות גלות, או עומדים עוד מעט לחזור הביתה, לפני 60 שנה, כבר היה תנועת שבי ציון ונילי, וכולם דיברו כבר על חזרה הביתה, גם אז עומד המלאק בדרך ומשמיד 6 מיליון בדרך הביתה, אבל זה לא עוזר לו, חוזרים הביתה, וכשנמצאים בבית ורוצים להתקדם קדימה, כי בחר השם בציון, איבה למושב לו, שוב הוא מגיע ומנסה להשים את היד שלו מפני היד שנשתלחה, איפה? במקדשך. זה המלאק. הוא תמיד מגיע בדרך. כי הוא מבין, אם נגיע לתחנה הסופית, כבר יהיה מאוחר בשבילו. אז הוא מנסה לעצור אותנו איפה? בדרך. מי שמלמד אותנו איך נלחמים בו, זה מי? זה יהושע. זה משה רבינו שאומר, אין הכיסא שלם, אין שמו של הקדוש ברוך הוא שלם. זה נמצא איפה? בידיים שלנו. כאשר חזקיהו המלך היה חולה, נכנס אליו ישעיהו הנביא, ואומר לו, נשארו לך 20 דקות לחיות. הוא שאל אותו, מה קרה? מה עשיתי? הוא מסביר לו, הוא מתווכח איתו, אומר לו ישעיהו הנביא, חבל על הזמן, כבר עברו 10 דקות, תדבר עם המשפחה מה שיש לך, הסיפור נגמר. אומר לו ישעיהו, אומר לו חזקיהו המלך, סבא שלי לימד אותי שאפילו שיש חרב חדה על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. גמרת להגיד, שלום, לך. הוא הולך, המלך אמר לו ללכת. הוא עוד לא מספיק לצאת מהארמון, הקדוש ברוך הוא מתגלה לישעיהו הנביא, אומר לו, לך בחזרה, תגיד לו, הוא יהיה בריא והוא יחיה עוד 15 שנה. כך תגיד לו. כשהוא נהיה בריא חזקיהו המלך, מה הוא עשה? הוא שלח מכתב לכל עם ישראל. במכתב הוא כותב מה הייתה תפילתו האחרונה באותם 10 דקות, שהיה ברור לו שהסיפור נגמר. אמרתי, כך הוא כותב, לא אראה יא. יא בארץ החיים. מסבירים המפרשים, אמרתי, ריבונו של עולם, אני יותר לא יוכל להגיד לך להשתמש במילה יא. למה? כי רק מי שחי משתמש בזה. איך אמרנו היום בהלל? לא המתים יעללויה, ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברך יא מעתה ועד עולם, הללויה. אז הקדוש ברוך הוא, מה שאני רוצה זה להשתמש בשם הזה. כשאת זה ביקש חזקיהו, קיבל חיים, קיבל בריאות. מה הוא ביקש? ריבונו של עולם, אני רוצה חיים בשביל סיבה אחת, כדי שאני אוכל הלאה להמשיך ללמד את העם איך מחברים את מה? את היום עם המחר. את היום יום עם המחר. כשאת זה מבקשים, אז מתרפים. וכמה שנים קיבל חזקיהו המלך? 15 שנה. כמניין, יא. הוא היה במיצר, הוא קרא יא, והוא זכה למרחב יא. זה מה שהתורה מבקשת ללמד אותנו, משה ויהושע, דרך המלחמה בעמלק. היד הזאת ששלוחה על מקדשו של הקדוש ברוך הוא, מפני היד שנשתלחה במקדשך, היא יד שנשתלחה לא רק במקדש השם, היא יד גם שנמצאת באוויר על כולנו. מי יודע מה היד הזאת עוד תעשה? בידינו להסיט את היד הזאת, כי היד שלנו היא הרבה יותר חזקה. אם נדע אנחנו לחבר את עצמנו יד ביד אחד לשני, ובאמת לחבר את היום עם המחר, להכניס את זה ביום יום שלנו, אז מאותו מיצר שבו אנחנו נמצאים, אם נדע באמת לקרוא את אותה קריאה של יא, אז נזכה במהרה לענני במרחב יא. זה מה שביקשנו לברר השבוע דרך עניינו של עמלק. בשבוע הבא, בזאת השם, זה ממש יהיה סמוך לפורים. יום שלישי לאחר מכן זה סעודת פורים. אני אז לא שותה הרבה, אבל יש לי סעודה בדירה של איזה 70-80 בחורים. היא נגמרת מאוד מאוחר בלילה, אז לא יהיה שיחה. אבל בשבוע הבא, זה יהיה השיעור האחרון לפני פורים, יהיה עוד שיעור מיוחד במינו על מגילת אסתר. על המגילה. לכן השארתי את זה לשבוע הבא. ערב טוב, תודה רבה.